שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך, הרב לייטמן. אנחנו לא שומעים אותך, הרב לייטמן, אם תוכל לפתוח את הסאונד שלך.
עכשיו שומעים,
שלום שומעים. שוב שלום לך, הרב לייטמן.
שלום לכולם.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1250, והנושא הוא פאניקה ציבורית. הנושא הוא קצת מלחיץ, פאניקה ציבורית, אבל מטרתנו לקיים דיון בנושא על מנת שלא להגיע לפאניקה ציבורית. אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, תקופת הקורונה, ואני חושב שאם בוחנים את המצב בישראל, אי אפשר להגיד שהציבור נכנס לפאניקה, וברוך השם, אבל אנחנו רוצים לקחת לנו דיון אחד ולהתבונן על הנושא הזה. אני רוצה לפתוח בהגדרה לפאניקה באופן כללי, ואחר כך ננסה להבין ביחד מה עלולה להיות פאניקה ציבורית. פאניקה של אדם בהגדרה מילונית כזאת פשוטה מוגדרת כמצב כזה. התקף פאניקה הוא הופעה פתאומית וזמנית של תחושה עזה, של אימה, שיכולה להיות מלווה בתסמינים גופניים בולטים כמו עלייה בקצב פעימות הלב, הזעה, קוצר נשימה, צמרמרות ותופעות נוספות. התקף הפאניקה יכול להחלוף כעבור מספר דקות בדרך כלל. זה אנחנו מכירים כפאניקה באופן כללי בחיי האדם. אם אנחנו מדברים על ציבור, על מדינה שלמה, מה קורה לציבור אם הוא נכנס למצב של פאניקה ציבורית?
אני לא יכול להגיד לך, ציבור שנכנס לפאניקה ציבורית, אז זה לא כמו שבן אדם רגיל, בציבור יש כל מיני גלים, שכבות, חלקים, צדדים של האוכלוסייה, ולכן זה יכול להימשך לא כמה זמן, כמו שאתה אומר, זמן קצר ופניקה עוברת. כאן זה יכולה להיות תהליך מאוד מאוד ארוך, ושהוא ממש עוד ועוד ועוד מחזק את עצמו ומתפרץ לכל מיני כיוונים, ועוד פעם חוזר כמו גלים בים שיש להם כל מיני כיוונים ואין להם סדר לפעמים בצורה כזאת. וכך זה אנחנו יכולים לראות גם כן בציבור בזמן של מלחמות נגיד. אז יש כל מיני סוגי גלים ופאניקה והכל. זאת אומרת, זה דבר שהייתי אומר, העיקר בפאניקה, שאדם מרגיש שהוא לא מאורגן, שהוא לא נמצא באיזשהו ידיים נאמנות, שציבור לא מרגיש שיש מישהו שמנהל אותו, והעיקר חוסר ניהול, חוסר כיוון, חוסר יד מכוונת, זה מה שמביא פאניקה.
איך פאניקה עלולה להשפיע על ציבור? אם ציבור ייכנס לפאניקה, איך פאניקה יכולה להשפיע?
היא מתחילה לעורר אותו לכל מיני כיוונים ובכל מיני דברים, ואז כמה שאנשים יש לכל אחד ואחד, כל מיני תסכולים וכל מיני טענות וכן הלאה, ופאניקה היא מגדילה את כל הדברים האלה. ולכן, כנגד להרגיע את הפאניקה בציבור, צריכים לתת מכה, שלנענע את הציבור, ואז הוא מתחיל לתפוס מצב בצורה נכונה.
מתי פאניקה עלולה להפוך להתפרעות אלימה של הציבור?
מתי שהוא לא מרגיש גבולות. הציבור זה כמו ילד קטן, ילדים קטנים, אם אתה לא נותן לו יד קשה, מתוך חוכמה, לא מתוך אכזריות, סתם. זה ברור. כמו אמא ואבא שצריכים לנהל את הילדים שלהם, שפתאום הם מתפרעים. אז ברור להם שמה שהם צריכים לעשות, קודם כל לעצור את ההתפרעות הזאת, התפרצות הזאת, ביד קשה. יחסית, כן? אבל ממש לסייע לזה שאנחנו רוצים לסיים את כל ההתפרצות הזאת הבלתי מושלטת.
התפרצות בלתי נשלטת, כך הגדרת עכשיו את התפרצות הפאניקה.
כן.
מה בדיוק קורה שם? זה יציאה מאיזון, איבוד שליטה, מה בדיוק קורה שם?
שאני לא יודע מה קורה. האי ודאות, אי יכולת לראות את העתיד בצורה ברורה, חוסר הרגשה שמשהו מכוון אותי, משהו מנהל אותי. זאת אומרת, לא מאחורה ולא במצב הנוכחי ולא קדימה, אני לא רואה גבולות, הגבלות, שאם אני לא רואה אותם, אז אני פשוט משתגע מחוסר הכוחות שמייצבים אותי.
וזה מוביל להתקף של פאניקה?
כן.
עכשיו, נאמר שאני פרט, אדם אחד, בתוך ציבור שנכנס לפאניקה. איך הפאניקה הציבורית משפיעה על פרט בתוכה?
הפרט כמעט ולא מסוגל להישאר רגוע אם סביבו נמצאים כולם בפאניקה.
איזה סכנות נשקפות לחברה שנכנסת לפאניקה ציבורית? מה מסוכן בזה?
שאתה לא יכול לנהל אותם, אתה לא יכול לעשות עם כלום. הם לא יודעים מה, 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 לאן הם נעים. הם לא מבינים מי מניע אותם, מה מניע אותם. הם לא, הם פשוט נמצאים ככה, בחוסר כיוון, בחרדה רב גוונית.
ואיזה סכנות יש בכזה מצב?
שאתה לא יכול לדעת מה קורה לך עם החברה כזאת. ואם זה בעם, או העולם שיכול להיכנס לזה, זה בכלל דבר מאוד מאוד מסוכן.
אני רוצה עוד הבהרה לגבי המעבר מפאניקה למצב של אלימות. מתי ציבור שכנראה נכנס לפאניקה ציבורית הופך להיות ציבור אלים?
זה גם כן כדי לייצב את עצמו באיזושהי צורה יותר ברורה. אז הוא נכנס לאלימות.
למה? מה זה נותן?
כי האלימות זה בכל זאת זה איזשהו מין הבעת הכוחות שהם כביכול באים כדי לתת כיוון ברור לחברה. או שלא חברה, נגיד בבית, שאבא לוקח את הילד וביד קשה שלו נותן לו איזו סתירה ואז ילד מתייצב. או, זהו, זה מרגיע אותו. הוא קיבל יחס ממישהו ששולט, שולט, שנמצא למעלה מהפאניקה.
אני רוצה, אחרי שניסינו ככה לנסות לברר מה זו פאניקה ציבורית, אני רוצה לברר קצת עכשיו את הגורמים לפאניקה ציבורית. מה בעיניך יכול לגרום לציבור שלם להיכנס לפאניקה? איזה גורם?
חוסר ודאות, חוסר ידיעה, חוסר, כן, חוסר ידיעה. שמה שקורה לי עכשיו, מה יקרה לי בעוד רגע, שפתאום אני לא רואה, תמחוק מאדם הרגשת המחר. שכל אחד ואחד מאיתנו, הוא חי בהרגשה, שהוא יודע מה זה נקרא מחר.
מה
אז
הכוונה?
פחות או יותר, שהוא יודע שהוא קם, הולך לעבודה, חוזר מהעבודה, אוכל, שותה, רואה איזה תוכנית, בטלוויזיה, מתקשר לאמא שלו, לחברים, וככה זה, בקיצור, בערב הוא נמצא עם משפחה או משהו, זאת אומרת, יש לו משהו מוגדר, שפחות או יותר דברים האלה יכולים להשתנות, אבל המסגרת הכללית היא נשמרת. ולכן זה, אין לזה שום פאניקה, זה ההפך, זה מייצב אותו בחיים. ולכן העיקר, הדאגה שלנו, להביא לאדם את המסגרת החיים הזאת.
אז כשהמסגרת מתערערת, והאדם לא יודע מה הולך להיות, אלה תנאים שעלולים לפתח פאניקה ציבורית.
כן, או בכלל, הוא עלול להתפרע. כי אין לו גבולות, והוא מחפש גבולות בתת הכרה, ולכן הוא לא יוצא לרחובות לשבור חלונות, בגלל שהוא נמצא בפאניקה, אלא מחוסר יד קשה, שאין עליו, שהוא מחפש מסגרת.
הציבור מחפש מסגרת?
הציבור זה כמו ילד שמחפש מסגרת, ואם אין מסגרת, אז הוא הולך לשבור חלונות, הולך להתפרע, לוקח אבנים מהכביש ומתחיל לשבור חלונות.
למה? למה בעצם? מה זה נותן?
הוא מחפש שמישהו יגיד לו שזה נכון או לא נכון, כן או לא. כל אחד מאיתנו הוא אוהב כמו חיה. הוא אוהב גבולות. כי בגבולות הוא מרגיש את עצמו שנמצא באיזה ביטחון, באיזה סדר חיים. ואם אין גבולות, מה אני אוכל, מה אני אשתה, איפה אני ישן, מה אני אעשה, מי הוא טוב ומי הוא רע בשבילי וכן הלאה, אז אני לא יודע כלום, זה לא טוב. אני מחפש איזה פינה איפה שזאת פינה שלי. תסתכל על האנשים שאין להם בית, איפה שהם חיים שם מתחת לגשר או בעוד איזשהו מקומות. לכל אחד יש מקום שלו. אתה בא אליו, רוצה להתיישב על הספסל שהוא יושן, הוא אומר, זה מקום שלי, לך מפה. מה זה מקום שלך? זה לא שלך. קודם כל ושנית כל, למה אני לא יכול להיות כאן? זה שלי. ככה זה אנחנו. אם אתה נותן לכלף, לחיה, לא חשוב למי, איזה צלחת עם איזה כיבוד, גמרנו, אתה קנית אותו, הוא יודע שיש לו משהו לידך. ככה אנחנו כבר מלפני אלפי שנים קירבנו לעצמנו כל מיני חיות.
האם... אם אני הולך רגע עוד צעד קדימה, הגדרנו מהי פאניקה ציבורית, הגדרנו מה יכול להביא לפאניקה ציבורית, עכשיו אני רוצה רגע לדבר על גורמים כאלה ואחרים, שרוצים לזרוע בציבור פאניקה. לפעמים זה בא על ידי פייק ניוז, לפעמים על ידי אמצעים אחרים, נראה שיש גורמים כאלה ואחרים שיש להם אינטרס לעורר פאניקה ציבורית. מי הם הגורמים האלה ולמה לדעתך, טוב להם לעורר פאניקה ציבורית?
זה אני לא יודע. ברור שיש בכל ציבור וציבור אנשים שהם רוצים לגרום לפאניקה ציבורית.
למה? מי יכול להרוויח מכזה מהלך?
נו, נגיד שאני שר הביטחון, ואני רוצה במשרד שלי, משרד הביטחון, להגדיל קבלת התקציב. כן?
כן.
אז אני מעוניין שבציבור יהיה פאניקה ממלחמה.
אם אני מסתכל, הבנתי.
אם אני שר הבינוי, כן? אז אני מעוניין שבציבור יהיה פאניקה מזה שעוד מעט נגמרים הדירות או משהו כזה למחירה. וכן הלאה.
זאת אומרת, כל אחד והאינטרס שלו.
ודאי.
פאניקה היא משרתת את האינטרס של גורם כזה או אחר, ולכן כדאי לו שהציבור יהיה בפאניקה. אנחנו לא שומעים אותך?
כן, כן.
על הכיפק. עכשיו אני רוצה לדבר היותר חשוב להתקדם, לגבי מניעה של פאניקה. אז דיברנו עד עכשיו שפאניקה ציבורית יכולה להתפתח, ויכולה להיות מאוד מסוכנת ואפילו אלימה. איך אפשר למנוע ציבור שלם, כמו ברמה של מדינה, מלהגיע לפאניקה? מה חשוב על מנת למנוע התפתחות של פאניקה ציבורית?
לתת לציבור כיוון ההתפתחות, שגם כן מזמין פאניקה, אבל בגבולות מסוימות, בגובה מסוים, כיוון מסוים, ושאני יכול לנהל אותו בשליטה שלי.
תסביר בבקשה.
אי אפשר בלי כיוון. בוא נגיד, בלי פאניקה קטנה אי אפשר לנהל את הציבור. אז אני מעורר דרך כלי תקשורת, כל מיני דברים, מה קורה עם הון, שלטון, בורסה, כל מיני דברים. אני כל הזמן מעורר את הציבור בכל מיני כאלה גלים קטנים. כי אם אתה נכנס לים ויש לך ממש הכל שטוח, זה גם לא טוב. זה גם לא טוב, זה מעורר אותי לאיזה... כזה, זה לא נורמלי, לא רגיל. אבל אם אני עושה מיום ליום כל מיני כאלה גלים קטנים פה ושם ושם ופה, אז כולם רגילים לזה, כולם מתעסקים בזה, כולם נמשכים לאלו ולאלו סוגי הפאניקה, כמו שאתה אומר, חדשות למיניהם, זה לא פאניקה, גם כן, רק במידה כזאת שאנחנו לא קוראים לזה פאניקה. אבל בדרך כלל ככה זה. זה כדי לתת לציבור משהו לטעום, איזה, לאכול איזשהו אוכל נפש. שבלי זה אנחנו לא מסוגלים, לא מרגישים את החיים. אז אין שום דבר, מה קורה? הכל בכלל כלום? לא יוצאים עיתונים, לא הולך שום דבר, שום דבר לא קורה. העולם מת? זה פניקה הכי גדולה? לכן, במקום כל הדברים האלה, אני בעצמי צריך לייצר את הגלים כאלה שכל אחד תרגיש בהם נוח וטוב. או ברוך השם, שם זה כמה אחוזים שנהרגים, כמה אחוזים ששם גונבים, כמה עושים ככה, ככה, ככה. המדינה נורמלית.
אז אם אני באמת מדבר ממקום של הנהגת מדינה, איך הנהגת מדינה...
גם כן במשפחה, סליחה. גם במשפחה. אז זה ידוע שאם לא מתווכחים בעל ואישה, זה גם כן לא נורמלי. ההפך, שיש קצת חיכוך ביניהם במידה ובמשקל. זה עוזר להם יותר להרגיש זה את זה, והם יותר מבינים זה את זה, ויש להם הרגשה שמישהו השותף שלך כנגדך הוא קיים, שהוא לא לגמרי אדיש וכאילו לא שם לב עליך.
אם הייתי מחפש שתעזור לי להגדיר מנגנון שהוא יכול למנוע התפתחות של פאניקה ציבורית, מה הוא צריך להיות?
אני חושב שעל זה בטוח שחושבים אנשים ומשרדי ממשלה שיש להם דברים כאלה. והם מדברים ביניהם ונמצאים באיזשהו איזון ביניהם, שהוא עושה ככה והוא עושה ככה והוא עושה ככה, יש ביניהם איזו הסכמה כללית מה כל אחד עושה כדי לגרום לציבור הרגשת הקיום וחיים.
בתחילת הדיון שלנו אמרת שכשציבור נכנס למצב של חוסר ודאות, שלא ברור לו מה הולך להיות, הוא יכול להתפתח מכאן למצב של פאניקה ציבורית.
כן.
אנחנו נמצאים בתקופה שבה אי הוודאות מאוד גדולה. מאז שהגיע הקורונה לחיים שלנו, אי הוודאות ברמות מאוד מאוד גבוהות. יש חשש שזה יוביל את הציבור לפאניקה. מה היית ממליץ לעשות על מנת למנוע התפתחות של פאניקה ציבורית בעידן הקורונה?
אנחנו ראינו, נגיד בישראל, שממשלה התחילה להחליט לפי הציבור, שציבור נכנס לפאניקה, מה יהיה, איך העסקים נסגרים, והממשלה נתנה אוקיי להחזיר את העסקים לתפקוד. ועד כמה שזה פתאום הגיע לקפיצת המחלות. כן?
כן, אתה מדבר על ההתפתחות של הגל השני, כמו שקוראים לו של הקורונה.
כן, שזה לא גל השני, זה גל הראשון, רק שאנחנו פשוט לא סיימנו אותו. והתחלנו לצאת מהבידוד לפני הזמן. ולכן זה כאילו יוצא גל השני והתפרצות המחלה, אבל זה אנחנו אשמים. למה? כי הפאניקה שהציבור יושב בבית ולא יכול יותר, היא גרמה לזה שממשלה נתנה אוקיי, ואז נפתחו מסעדות ובתי ספר וכן הלאה, ואז זה גרם להתפרצות של אותו הגל הראשון, שהוא צמח, שאין לו, לא היה לו שום מקום לזה. אבל ככה זה קרה. אז קודם כל, חוק הראשון הוא לא ללכת אחרי הציבור, שציבור כמו ילד, כן? כמו ילדים. לא לשים לב עליהם, לא ללכת אחריהם, אלה ההפך. במידה קשה, ביד קשה, בהבנה ודאי, אבל לשים יד על הציבור ולהגיד ככה זה, אנחנו קיימים. במיוחד שמגיע תקופה כזאת כמו שקורונה וירוס. זהו, ואז ציבור מבין ומרגיש ונשמר ומבין שיש לו אבא. ואבא אומר לא סתם, הוא גם כן אומר אין לנו ברירה, חייבים ככה להיות. זה כוחות שנמצאים למעלה מכולנו, גם למעלה ממני. ואני קובע לכולם, כן? שלא יהיה כאן הרבה דעות, אלא דעה אחת שלי. ואז כולם מבינים.
זה מזכיר לי שלטון דיקטטורי.
אני לא חושב, אני חושב.
או שלטון מלוכני של פעם, שהיה מלך.
לא, לפי, קודם כל מלך זה אנחנו צריכים לדבר, זה לא סתם. זה דווקא שלטון לא רע.
לא, אני לא אומר שזה רע, אני אומר הצורה שתיארת, ההנהגה שהיא ברורה.
זה דומה לשלטון של מלך. שלטון של מלך, כן, לכן זה מלכות, כן. נכון. אבל מה טוב בשלטון של המלך? מלך מרגיש את המדינה שלו, שזה מדינה שלו. שלו. והוא דואג למדינה שלו. הוא דואג לבריאות של אנשים. הוא דואג שלא יהיה עניים וחולים, ומתים מרעב, כי זה המדינה שלו, זה כמו בית שלו, זה רכוש שלו, ולכן זה לא טוב. להגיד ששלטון של המלך הוא, זה לגנות אותו, לא. שלטון של היום, הרבה יותר גרוע.
למה?
כי אף שר, אף מנהיג מכל הממשלה לא מרגיש שזה שלו. שימותו. אולי עוד יותר שהם ימותו, אז אני אוכל לקפוץ יותר גבוה במשרה שלי. זה לא שלו. זה לא בית שלו. זה לא אנשים שלו. ולכן המשטר של היום הוא הרבה יותר גרוע ממלכות. אתה... ומלך יכול להגיד, כך וכך אני עושה. כולם עומדים דום ומקבלים. ואין מי שמתווכח, כי זה מלך. זהו. היום, על כל שר קופץ על שר השני, וכל אחד, אתה רואה, זה כל כך זול. זה כל כך בחוסר התחשבות לכלום. זה ממש צחוק.
אתה עכשיו קשרת שני דברים פה מאוד מסקרנים. אתה קשרת, אם אני מבין את הדברים שלך, בין התפתחות של פאניקה ציבורית, לבין ההרגשה שההנהגה באמת מכל הלב דואגת לשלום הציבור. אם יש הרגשה שההנהגה דואגת לציבור מכל הלב, הציבור מקבל את ההחלטות שלה וזה מרגיע אותו.
כן, גם ככה יש לנו ממשפחה. משפחה זה התקשרות טבעית. יש אבא, אמא, ילדים. וזה אנחנו מבינים, זה אצלנו בפנים, כי גדלנו מזה, נולדנו מזה. ואם כך זה גם כן במדינה, מבינים את זה, אז יש לא בית שלי, יש בית מלוכה. אבל זה מובן לי. אבל אם זה כל מיני כאלו... שפתאום מגיעים מכל מיני המלחמות ביניהם, ורוצים כל אחד לשלוט, וכל אחד להיות ראש ממשלה, זה זול, זה ממש לא מעורר שום כבוד, וכלום.
יוצא לי שאם הנהגה של מדינה, לא חשוב איזו מדינה, רוצה למנוע התפתחות של פאניקה ציבורית, חשוב מאוד שהיא תעבוד על ההרגשה, לתת לציבור הרגשה שהיא פועלת באמת מכל הלב אך ורק לטובת הציבור.
וביד קשה, בשלטון, כמו אבא במשפחה, כן.
עם גבולות, כמו שאמרת קודם.
אבא הוא מוגבל, האהבה שלו למשפחה היא מגבילה אותו. גבולות צריכות להיות בכוח מצד אחד, והאכזריות אם צריך, ומצד שני באהבה, שזה המשפחה שלו. אם כך ממשלה הייתה מתפקדת, אף אחד לא היה בכלל קם ולהגיד חצי מילה.
זה יוצא מאוד מאוד מעניין. יש פה גם אהבה.
כן.
גם גבולות ברורים.
כן.
גם דאגה אמיתית שיהיה טוב לכולם, ולא לי ולאינטרס שלי.
כן.
יש פה שילוב של כל מיני גורמים שהם כאילו מנוגדים, הם גם רגשיים, הם גם שכלתניים, הם גם חזקים, הם גם רכים. מה צריך להיות התמהיל שיכול למנוע פאניקה ציבורית? יש לנו ממש שאלה אחרונה. מה צריך להיות התמהיל המנצח שיכול למנוע התפתחות פאניקה ציבורית?
שהכל מתקשר לגוף אחד. שגוף הזה יהיה אחיד. או אדם אחד, או גוף אחד שהוא המנהל. ואז אין פאניקה. אני נמצא תחת שליטה שלו. ואצלו כל הכוחות רעים כביכול, כן, וטובים, הם מתחברים יחד לטובתי.
זה נראה לי המילה האחרונה היא המפתח פה, שהציבור כן. ירגיש שההנהגה פועלת לטובתו.
כן. זה מה שאנחנו צריכים להביא לילדים שלנו שיבינו את זה. זה החינוך צריך לתת.
הרב לייטמן, תודה רבה. הזמן שלנו נגמר. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב.
בלי פאניקה.
בלי פאניקה. להתראות.